שלום וברוכים הבאים לפודקאסט אנשים ומחשבים, תודה שהצטרפתם אלינו. כאן באולפן יהודה קונפורט, עורך ראשי אנשים ומחשבים ועורך התוכנית אורי אלון. אחד הרכיבים המרכזיים שמניעים את הרכב האוטונומי זה נושא הדאטה, המידע. בפרק הזה על הרכב האוטונומי שאנו משדרים היום, נשוחח עם עמית בטיקוף, מנהל קבוצת הדאטה במרכז הפיתוח של יצרנית הרכב ג'נרל מוטורס. שלום לעמית בטיקוף.
שלום, שלום.
מה שלומך?
בסדר גמור.
יופי. לפני שנתחיל ונדבר על רכבים אוטונומיים, ספר לנו קצת על מרכז הפיתוח של ג'נרל מוטורס, ומתי הוא קם ומה אתם עושים בו.
אז המרכז של ג'נרל מוטורס בישראל הוקם ב-2008, כמרכז פיתוח שמטרתו להוביל חדשנות בעולם של הרכב העתידי.
כן.
ב-2016 התקבלה החלטה אסטרטגית בהנהלה הגלובלית של ג'נרל מוטורס להגדיל את החלק של המרכז בישראל, בניהולו של גיל גולן, בהגשמת חזון החברה של עולם ללא תאונות, נטול פליטות מזהמים ונטול עומסים בכבישים.
כלומר, אז עדיין לא דיברו עדיין על רכב אוטונומי.
זה היה חלק מהדרך להגיע לאפס תאונות ולאפס פקקים, אז בהחלט היה על השולחן, אבל ב-2016 זה עוד היה מאוד...
כן,
אוקיי. בשיא ההייפ ומעט מאוד בעשייה, נקרא לזה.
נכון, אוקיי. ו?
אז בעצם הדרך להגיע לשם זה פיתוח טכנולוגיות ליבה לרכבים אוטונומיים, חשמליים ומקושרים.
כן.
וזה באמת מה שהמרכז בישראל מתעסק בו.
כן.
ג'נרל מוטורס היא חברת הרכב היחידה שמחזיקה בישראל מרכז פיתוח גדול ומשמעותי, שמונה מאות עובדים. בעצם כדי לממש את החזון, מובילה ג'נרל מוטורס מהפכה אמיתית שמתמקדת ברכבים חשמליים וברכבים בעלי דרגות אוטונומיות שונות.
כן.
רק
תזכיר איזה רכבים?
ב-5 נדבר על זה.
תזכיר איזה דגמים מוכרת?
אז ג'נרל מוטורס מוכרת שברולט, קדילאק, ביואיק. בארץ רואים בעיקר שברולטים וקדילאקים.
כן, אוקיי. כן.
חברת מעל 100 שנה שמייצרת רכבים, מהראשונות בעולם.
כן.
אבל חברה שמתחדשת כל הזמן, ובאמת עכשיו מעבירה את הפוקוס לחברת טכנולוגיה מתקדמת.
כמה עובדים היום יש במרכז הפיתוח?
כ-600 מפתחים ומפתחות, חוקרים וחוקרות.
כן.
עובדים על מגוון רחב של תחומים, פיתוח חיישנים, הבנת תמונת העולם, לימוד מכונה ובינה מלאכותית כמובן.
כמה זמן אתה?
תקשורת בין רכבים, ממשק אדם מכונה, הרבה נושאים. הגנת סייבר, כל מה שאפשר לחשוב עליו בעצם.
נכון, כל המגוון. כמה זמן אתה במרכז הפיתוח?
אני 5 שנים.
5 שנים.
ג'נרל מוטורס.
ועל כמה אנשים?
התחלתי פה עוד לפני שהפרויקט הזה יצא לדרך.
כן? מאיפה הגעת לשם?
סליחה?
מאיכן הגעת למרכז הפיתוח?
לפני זה עבדתי ב-Applied Materials, ברחובות, באלגוריתמיקה למציאת אפקטים.
אוקיי, יפה, יפה מאוד. כמה עובדים אתה מנהל בקבוצה שלך?
קבוצה שלי מונה קרוב ל-40 מפתחים ומפתחות, שחלקם נמצאים בישראל, חלקם באירלנד וחלקם בארצות הברית.
כמה יש בישראל?
23.
אז הם עובדים במקביל גם פה וגם באירלנד?
נכון.
הבנתי.
נכון.
לפני שנשמע על הפעילות היפה שאתם עושים, בוא נדבר קצת על רכב אוטונומי. זה מושג שהרבה מדברים בו, ויש כבר דוגמאות, אנשים מכירים טסלה ואחרים. תספר לנו קצת מה זה הרכב האוטונומי, ומה הוויז'ן של ג'נרל מוטורס. הרי יש כל מיני סוגים, יש רמות של רכבים אוטונומיים. תאיר את עינינו קצת בנושא הזה, כן.
נכון, נכון מאוד. אז באמת כשמדברים על רכבים אוטונומיים, העולם נחלק לשניים. אלה שמנסים לפתור את הבעיה במלואה, נקרא לזה, מה שמכונה לבל 4 או לבל 5, שזה אומר שאתה יכול לשבת באוטו בלי הגה, והאוטו ייסע בעצמו ממקום למקום. בגלל שזה בעיה טכנולוגית מורכבת, אז מי שמנסה לעשות את זה, בדרך כלל מגביל את עצמו לאזורים מאוד מאוד ספציפיים. אפשר לראות לדוגמה את ווימו של גוגל, שהצליחו להגיע לנסיעה ללא נהג באריזונה.
כן.
היא סביבה מאוד סטרילית יחסית.
כן.
וגם רכבים מאוד מאוד יקרים, שמים עליהם כמות גדולה של חיישנים, כמות גדולה של מחשוב,
שמייקר
כדי
אותם.
להגיע לרמת הבטיחות הנדרשת, שיהיה יתירות, כך שיהיה אפשר להבטיח את הבטיחות של הנוסעים בפנים. הצד השני של העולם, וזה הצד שאני נחלק אליו, זה פיתוח הדרגתי של היכולות.
בשלבים.
בעצם בשוק הרכבים, לתת לשוק הרכבים הפרטיים יכולות אוטונומיה הולכות ומשתפרות, כך שהנהג יכול, יורד העומס מהנהג בתחום הנהיגה, חלק גדול מהנהיגה נעשה על ידי האוטו בעצמו, והנהג נדרש לשבת עדיין להשגיח על מה שקורה, אבל הוא הרבה יותר פנוי להסתכל על הסביבה ולעשות דברים אחרים.
וזה הכיוון
זה
הכיוון של ג'נרל מוטורס הולכת אליו?
נכון, זה הכיוון של הקבוצה שלי. ג'נרל מוטורס משקיעה בשני הרגליים האלה, אפשר לומר.
אוקיי.
אבל הקבוצה שלנו מפתחת את הכיוון שהולך דרך הרכבים הפרטיים. הגישה הזאת כבר שחררה מוצר ראשון שנקרא סופר קרוז, שמאפשר נהיגה ללא ידיים בכבישים מהירים בארצות הברית. הפידבקים על הדבר, על הפיצ'ר הזה הם פנטסטיים. אנשים יוצאים אחרי נסיעות ארוכות, רעננים.
מה המיוחד בזה? מה מאפיין אותם את הדברים האלה?
הפיצ'ר הזה הוא הפיצ'ר היחיד שמאפשר נהיגה ללא ידיים בעל ההגה. בעצם אתה יושב ורק משגיח על הכביש. יש מערכת שמשגיחה על הנהג שהוא אטנטיב ומשגיח על הכביש.
כן.
וכל הנסיעה בכביש המהיר נעשית אוטונומית לחלוטין.
הבנתי.
אם אתה חושב על הקרוז קונטרול שהיה פעם, אז זה מספר דרגות מעל זה.
מה זה קרוז קונטרול?
האוטו יודע על... קרוז קונטרול שומר על מהירות בנתיב, אחרי זה שאדפטיב קרוז קונטרול, מה שנקרא.
כן.
כבר קיים ברכבים בישראל גם, שיודע גם לשמור מרחק מרחבים
לפני. נכון,
אבל הפיצ'ר הזה יודע גם לשמור נתיב, יודע גם להחליף נתיבים. הוא בעצם נוסע בהייווי בצורה אוטונומית. וכל מה שנדרש מהנהג זה להשגיח. מה שיפה בגישה הזאת, שבעצם אנחנו דיפלויד, אנחנו פרוסים על כמות גדולה מאוד של רכבים, וככה נחשפים יותר ויותר מקרים, מקרי קצה, שמאפשרים לנו כל הזמן לשפר את היכולות.
אז מה בעצם הקבוצה שלכם בעצם עושה? מה המשמעות זה שאתם מפתחים או נותנים את המימד של הדאטה על הרכב, שהוא מאוד חשוב כמובן בנושא הזה? תאר לנו את הדברים שאתם עושים.
נכון, אז מכיוון שהאלגוריתמיקה, התוכנה ברכבים האוטונומיים,
מבוססת הלב, כן, כן.
הלב, בדיוק, המוח אולי.
כן.
מבוססת בעיקרה על מכונות לומדות ובינה מלאכותית.
כן.
אז שיפור הביצועים תלוי באופן ישיר בדוגמאות שאנחנו מציגים למערכת. המערכת בעצם לומדת מדוגמאות, אנחנו לא אומרים לה באופן ישיר, תעשי ככה במקרה כזה, תעשי ככה אם את רואה צבע מסוים במצלמה. אנחנו אומרים לה, פה בתמונה הזאת ראינו אוטו, תלמדי עכשיו בעצמך לזהות שיש אוטו בתמונה.
מה זאת אומרת תלמדי בעצמך? לא הבנתי.
אנחנו מנסים ללמד את המערכת להבין את הסביבה, להבין את ההתנהגות של הסביבה, ועל ידי כך לאפשר נהיגה בתוך הסביבה הזאת.
זאת אומרת, היא בעצמה תוך כדי הנסיעה יודעת איך להתנהג.
נכון, על בסיס דוגמאות שהיא ראתה לפני זה, ויכולת להכליל מהדוגמאות האלה לכלל הדוגמאות בעולם.
ואתם מפתחים.
ניתן דוגמה, בסדר?
אוקיי, דוגמה.
נגיד, אם... נראה מטוס באמצע הכביש. המערכת לא תדע לזהות אותו ללא שהיא קיבלה דוגמאות של מטוסים לפני זה בתהליך האימון. היא תדע לדעת שיש משהו באמצע הכביש,
כן.
היא תדע להבין שהכביש לא ריק, אבל היא לא תדע לחזות את ההתנהגות של האובייקט הזה ולתכנן את הנסיעה בהתאם. זה משהו זה מקרה קצה שנצטרך ללמד את המערכת איך להתמודד בסיטואציה כזאת.
הבנתי. אז בעצם אתם מפתחים את אותם בוא נאמר אלגוריתמים כאלה שנמצאים בתוך הרכב, שמאפשרים לרכב ללמוד את השטח תוך כדי נסיעה, נכון?
אז אנחנו מפתחים,
הבנתי נכון, כן.
פחות או יותר, אנחנו מפתחים את המנוע שמייצר את הדוגמאות המעניינות,
כן.
שמאפשרות לרכב ללמוד אופליין, לא בנסיעה עצמה, אופליין ללמוד את איך מזהים את הסביבה ואת הפוליסי, את הכללים שלפיהם נוהגים, ובזמן אמת הוא רק מפעיל את המודלים האלה שהוא למד על ידי הדאטה שאנחנו הבאנו. בעצם אנחנו מפעל לדאטה, מפעל כן. לדוגמאות מעניינות שעוד לא ראינו, וזה חלק מהעניין להבין מה זה דוגמה מעניינת, מה חדש מבחינת דאטה שכבר קיים אצלנו, לעומת דאטה שאנחנו רואים, כי כמות הדאטה שהמערכות מעבדות היא אדירה, אנחנו מדברים על פטה בייטים בחודש, והחוכמה היא לקחת את הדבר הזה, לזקק אותו לדוגמאות המעניינות, החדישות, הקצה, דברים שעוד לא ראינו, ולהזרים אותם חזרה לתהליכי האימון של המערכת.
אז למעשה אתם מפתחים את אותו מנוע, שבעצם מאפשר לרכב לעשות את הפעולות, אבל אתם גם ניזונים מכל מה שהרכב עושה, ומזה אתם לומדים בעצם, נכון? מזה אתם בעצם
נכון, מקבלים את הפידבקים. אנחנו מפתחים את המנוע שמאפשר לרכב לעשות את הפעולות, ואת המנוע כן. שיודע לקחת את הדוגמאות ולהזרים אותם חזרה לתהליכי האימון של המערכת.
וזה חוזר אליכם.
נכון, זה מה
שחוזר. ואז אתם מתקנים ואז אתם מפתחים. אני מניח לתהליכים אוטומטיים.
מתקנים, משחררים כן. מודלים חדשים, כן. רואים את הבעיות במודלים החדשים וחוזר חלילה.
מאיפה הידע, מאיפה, אתה נשמע מאוד כפי אסף הדמיוני, מאיפה הידע והיכולת לעשות דבר כזה, כאן בישראל אפילו, כן?
אז המשין לרנינג, עולם הלימוד המכונה ובינה מלאכותית בישראל הוא תחום חזק ועולה, כן. ויש המון טלנטים, אולי לא מספיק, אבל יש הרבה מאוד טלנטים בישראל בעולם, כן. בתחום הזה, והשיטות הן של הבאת הדאטה ועל ידי כך שיפור המודלים הם לא, הגישה היא לא חדשה, אבל הדרך לעשות את זה בצורה מתמדת ובכמויות כאלה ובמגוון כזה, כן. זה בעצם החידושים שאנחנו עושים. שלל חברות הרכב או חברות הרכב האוטונומי מנסות לעשות את זה, טסלה רואים את זה חזק, כן. וגם בחברות אחרות, בעצם מי שיהיה לו את המנוע, את מנוע הדאטה כן. היעיל יותר, יוכל להתקדם מהר יותר. אז בישראל, באמת הידע שיש פה בעולם לימוד המכונה ובפיתוח תוכנה ג'ילי, כן. הוא זה שמאפשר לנו לעשות.
הבנתי. אני מבין שהתוצרים שלכם כבר נמדדים בכבישים, כבר יש מכונות שנוסעות עם הסוגים של דאטה כזה, נכון?
כן, אז יש סופר קרוז, דוגמה, זה מודל שכבר נוסע, אבל הוא לא תוצר של משהו שפותח ישירות בישראל.
כן.
הגרסאות שלנו נוסעות היום באבי טיפוס על הכבישים.
כן.
ובקרוב נראה אותם על הכבישים, כן.
הבנתי. עכשיו, מתי אתם, זאת אומרת, אתם בגישה שאמרת בהתחלה, שהנהג עדיין צריך להיות מעורב ולא לשבת לקרוא ספר או לראות סרט בווידאו. מתי הוא צריך להתערב ומתי לא צריך להתערב, והאם הוא יודע מה לעשות עם העניין הזה?
כן, אז אנחנו, הגישה שלנו היא לוודא שכשהנהג יצטרך להתערב, הוא יוכל להתערב. בסדר? אנחנו מבדעים שהנהג מכיר, יש לו מספיק ראייה סביבתית והבנה כדי שכשהוא יצטרך להתערב, הוא יתערב. מתי הוא צריך להתערב? הוא צריך להתערב או כשאנחנו אומרים לו שיש איזו סיטואציה שאנחנו לא יודעים להתמודד איתה, אנחנו עדיין נבטיח שאנחנו נצליח לשמור על בטיחות מספר שניות קדימה.
אז מה, הרכב יתריע לו? הרכב יגידו לו עכשיו כזה, אני לא יודע מה לעשות.
כן, האינטראקציה בין הרכב לנהג היא חלק מהותי מהפתרון. זה לא רק האלגוריתמיקה שרואה את הכבישים והמשין לרנינג שמחליט לאן לנסוע, זה גם איך אנחנו שומרים את הנהג חלק מהמשחק, בעצם זה סוג של משחק מחשב שאנחנו שותפים לו ביחד, ואיך אנחנו שומרים אותו אטנטיב מצד אחד ולא מעיקים עליו מצד השני.
מה הממשק שהוא רואה ברכב, את המפות ואת הכל, את כל הדברים שהרכב...
אז הוא גם רואה את הסביבה שלו, אבל הוא גם יש לו תצוגה על ההגה, שמראה את הסטטוס, בעצם את המצב של המערכת, והמערכת מתריעה אם היא מאבדת איזשהו קונפידנס בעצמה, והוא יודע לקחת פיקוד, היא אומרת אם היא בכלל מתנתקת כמובן,
כן.
ויש גם מקרים שהנהג פשוט ירגיש לו בנוח ויקח שליטה, ואלה המקרים שמעניינים אותנו לקחת חזרה ולהבין למה הגענו למצב שהוא הרגיש בו בנוח, כך שבפעם הבאה נתנהג בצורה שהיא יותר נעימה לנהג.
כן, פה שני דברים. א', תיאורטית אני מניח שההשתנתות או ההתנהגות של הנהג היא זו שקובעת, כי אם הרכב מחליט לעשות משהו אחר, אז הוא יכול לשנות אותו, נכון? הוא לא...
ודאי, ודאי. הנהג הוא תמיד המאסטר.
עכשיו, בהיבט, כן, רצוי. בהיבט שזה שאתם לומדים מזה מתי הנהג מתערב או לא מתערב, אני מניח, אם אני הייתי ברכב, יש נהגים שאולי קצת פוחדים עם סטרים ומתעורבים כשלא צריך. אז זה לא משנה לכם קצת את, את המידע, את הדברים? אולי הוא סתם מתעורב, הוא לא היה צריך בתור הזה מתעורב בכלל. כן.
חלק חשוב מהפתרון הוא לאפשר לנהג לבחור את הרמת או שיטת הנהיגה של האוטו שנעימה לו. כן. יש אנשים שהם יותר אגרסיביים מטבעם, יש אנשים שהם יותר נינוחים.
כן.
וזה בהחלט חלק מהאפשרויות שניתן לנהג לבחור, כמובן. כן. הצד השני של המשוואה, באמת לא כל סיגנל שנקבל חזרה מהנהג הוא סיגנל אמת.
אז אתם יודעים לנתב אותו, אתם יודעים לזהות אותו.
נכון, אנחנו נצטרך לקחת את זה לנקות מתוך הסיגנלים, את מה שבאמת יש בו ערך, ולהחזיר את זה חזרה ללימוד המכונה.
כן, תגיד, כמובן, השאלה הכי שמדברים על רכב אוטונומי, השאלה הטריוויאלית של כל אחד שואל, מה קורה אם הולך רגל מתפרס לכביש? מי יודע מתי לעצור בזמן? זה הדבר הכי מסוכן, אתה יודע, תאונות דרכים. איך, כן, איך, אז איך המנוע שלכם עוזר? כמובן, הנהג אמור להיות עירני, אבל השאלה אם יש מערכות שעוזרות לעניין הזה.
כן, אז כמובן שאנחנו, המטרה שלנו היא לשפר משמעותית את הבטיחות, והעיקרון של הסנסורים שהם לא מתאפצים אף פעם ולא מאבדים ריכוז.
כן.
ולכן אנחנו... נוכל לראות את ההולך רגל הזה כמה מהר שרק אפשר, ברגע שהוא יהיה חשוף אלינו. הצד השני הוא לבחור החלטות נהיגה שהן מושכלות, ובסביבות שאנחנו יודעים שיש הסתרות, שיש סיכון שהולך רגל לקפוץ, זה ילד לקפוץ לכביש, כמו שאתה בתור נהג, תיסע יותר לאט בסביבה כזאת, כי אתה לא יודע מה יקרה, ככה גם האוטו, ילמד לשמור על כללי בטיחות בסיסיים, ולא יעשה דברים שמסכנים את הנהג, להפך. הסכנה זה להפוך להיות חששנים מדי, ופה נכנסים באמת המודלים של איפה האחריות שלנו לשמור על בטיחות, ואיפה אנחנו מצפים משאר בני האדם או משתמשי הדרך להיות אחראים גם.
זה לא מוביל לתחום אפור כזה בעצם? אני אחרי, הוא אחרי, אני לא יודע מי אחרי? או שזה ברור לחלוטין למי שנמצא ברכב?
זה לא תחום אפור, זה תחום שצריך להגדיר אותו. איפה הגבולות האחריות שלנו, ואיפה הגבולות האחריות שאתה מצפה מבני אדם אחרים שנמצאים בכביש. כן, אתה יכול לחשוב על זה היום. כשאתה נוסע במקביל לרכב בכביש מהיר, אתה לא מצפה שהוא ייכנס בך פתאום.
כן.
זה התנהגות שהיא לא, היא באחריות הנהג השני לשמור על הנתיב שלו. אנחנו נעשה את המקסימום במידה והוא יעשה משהו כזה כדי להתחמק. אבל אם הוא יעשה את זה, זה כבר אחריות שלו. אז יש מסכת חוקים שמוגדרת, ואפילו קבילה בבית משפט, נכון? אם אתה הולך לבית משפט, בסוף ישאלו מי השם.
נכון.
וצריך לוודא שאנחנו יודעים לשמור על עצמנו אחראים, ולעמוד מאחורי ההחלטות שקיבלנו.
ברכב אוטונומי יש בעיה עקרונית, משפטית, מי אחראי לרכב עצמו, אם הרכב עושה תאונה או משהו, האם הנהג, האם, כאילו, את מי אנחנו מאשימים? אבא, אתה אומר שאם הנהג...
זה ההבדל הגדול...
אם הנהג לידו, אז הנהג אחראי, כמובן, כן. כן,
זה ההבדל הגדול באמת בין לבל 2 לבל 4 ואילך, אחריות. בלבל 4 ואילך, מצפים שהבעלים של האוטו יהיה אחראי.
כן.
למה שקורה. לבל 2 אנחנו עדיין מטילים על הנהג.
מתי, מה רודמפ? מתי זה כבר יהיה ממש על הכבישים, בכל הכבישים, בכל המקומות?
שאלת השאלות.
כן, נכון, אני שואל אותך כי אתה...
אז תראה,
אני לא תלוי רק בך, כמובן, כן.
זה נכון. זה שאלה מאוד רחבה, כן, זה שאלה לנו כיצרנים, אבל שאלה רגולטורית, וכמובן שיש גורמים נוספים. הרכבת יצאה לדרך, אין ספק, ואין דרך חזרה. הצד השני, האתגר הוא מאוד מאוד גדול. יש אומרים יותר מלשלוח אדם לירח. וקצב ההתקדמות הוא אקספוננציאלי. בתהליכים שקצב ההתקדמות בהם הוא אקספוננציאלי, קשה לשים את האצבע בדיוק מתי נגיע ליעד, אבל הצפי שלי שאנחנו עוד נראה את זה קורה, בוא נגיד זה ככה, זה לא לילדים שלנו, זה כבר לנו.
כן, אמרת שיש שתי גישות, אחת עם אותו הלבל שאתם עובדים עליו, והלבל של הנהג, שנוסח את הנהג, וג'נרל מוטורס מייצרת את שניהם, מה יהיה קודם? או במקביל?
במקביל, ג'נרל מוטורס רכשה חברה לפני הרבה שנים, שנקראת קרוז,
כן.
שמפתחת את הגישה של ה-Level 5.
הבנתי.
ובעצם כל מה שקשור לרכבי הריטיילס, לרכבי הרכבים שאנחנו מוכרים לשוק הפרטי, זה אנחנו מפתחים פה בישראל.
הבנתי. וזה מוביל אותי לשאלה בעצם האחרונה. אנחנו מדברים שקבוצה בישראל מפתחת דברים כל כך חשובים, זה לא דבר טריוויאלי, איך חוויית העבודה, איך חוויית הממשק עם ענק כזה כמו ג'נרל מוטורס, איך זה עובד?
שאלה מעניינת, כמו כל ההתחלות, ההתחלה הייתה לא טריוויאלית.
כן.
לייצר את המחנה המשותף, את התרבות המשותפת.
כי זה חברה אמריקאית, ואתם ישראלים, תמיד יש כאלה.
נכון, וזה ממש פיתוח משותף, הרכבים עצמם נבנים שם, הנדסת המערכת נמצאת שם, הניסויים נערכים שם, גם חלק מהתוכנה מפותחת שם.
איפה זה שם? מה זה שם?
בדטרויט.
אוקיי.
איפה שמה שנקרא המאדרשיפ.
כן.
ספינת האם שלנו.
כן.
היום אנחנו במצב שיש קולברציה מאוד עמוקה, אנחנו נפגשים לא מעט, אנחנו נפגשים אונליין המון, שוטף, באמת עבודה כתף לכתף, ההנהלה היא משותפת, הפיתוח עצמו הוא משותף,
אבל אתה יודע, אומרים על ההייטק הישראלי בכלל, באופן כללי, זה יותר אמירה כזאת כללית, ש... אחד היתרונות שלנו, ואולי חסרונות מבחינתם האמריקאים, שאנחנו לא כל כך הולכים במסגרת, אנחנו מייזים, אנחנו עושים, לוקחים הרבה מאוד סיכונים, זה לא בדיוק מתלבש עם התרבות שלהם, איך זה אצלכם מסתדר? הישראלים עדיין הם אלה שיש להם את הוויז'ן, שמציעים קדימה, לא בדיוק הולכים בתלם.
כן, אז כשבא אלינו וביקשו מאיתנו לקחת את הפרויקט, כן. אמרו לנו שהם מבקשים שלא נשתנה. שנמשיך להיות אלה
שעושים
את המאתגרים כל הזמן את המערכת, איפה אפשר לעשות אחרת, איפה אפשר לשנות, לעשות יותר מהר, יותר טוב. ומצד שני, אנחנו למדנו להעריך מאוד את המתודולוגיות והסדר האמריקאי, אי אפשר בלעדיו להרים פרויקט בגודל כזה.
כן, יש בזה הרבה יתרונות.
אתה לא שולח אנשים לירח בבלגן.
נכון.
וזה יכולת פנטסטית שהחברה יודעת לתת מהצד האמריקאי, וזה ווין ווין.
יפה מאוד, יופי. עמית בטיקוף, מנהל קבוצת הדאטה במרכז הפיתוח של ג'נרל מוטורס, היה נעים לדבר איתך, ותמשיכו להצליח. תודה.
תודה רבה רבה.
עד כאן הפרק הזה, תודה שהזנתם לנו, אנחנו זמינים גם באפליקציית ספוטיפיי, בגוגל פודקאסט, וכמובן באתר של אנשים ומחשבים, להתראות בפרקים הבאים.